ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו שמחים לארח בישיבה את הרב ישראל רוזן, שמוכר לנו יותר בכובע של ראש מכון צומת, מקררים, מיקרוגלים, תנורים, כל היישום הלכה למעשה של ענייני ההלכה. אבל כדי להוריד את הדברים שהרב דייחובסקי, מה באמת קורה בשטח, מה קורה בפועל, השנים רבות הרב ישראל רוזן היה ראש מנהל הגיור, והוא יוכל קצת לחבר אותנו לנתונים, למספרים, מה קורה בפועל, איך מיישמים את ההלכה הזאת הלכה למעשה. בבקשה.
שלום לכולם, אני מודה על הכבוד שניתן לי כאן להציג את נושא הגיור בעיניו של מי שמצוי בשטח. אני בא מן השטח, ולמרות שכבר פורמלית אני מחוץ למערכת הגיור הרשמית כפנסיונר, אבל עדיין עוסק בזה בפועל. וכפי שנאמר פה, גם הייתי ממייסדי, או בעצם המייסד של מערך הגיור, בשעתו נקרא מנהל הגיור. אני גם אספר כמה מילים על כך, אבל גם יש פה דף שכמה וכמה ציטוטים מן המקורות, והרב דייחובסקי כבר לקח ממני חלק מן הדברים, חלק נסכים, חלק לא נסכים, אז אני כאן ממשיך בדבריי. פתחתי בדף המקורות במשפט אחד שמוכר ומפורסם: אין מקבלים גרים לימות המשיח. הכוונה היא שכנראה האינטרס ברור, עם ישראל ולימות המשיח הוא בגדלותו, אז יש חשש רציני שהגרות היא לא אמיתית, או היא גרות לשם, למרות שעוד מעט נדבר על כך שבעצם כמעט כל הגיורים שקיימים הם גיורים עם אינטרס וגיורים לשם, אבל לימות המשיח אין מקבלים. אבל אני מוסיף שזה הכוונה משיח בן דוד, אבל לימות משיח בן יוסף, או בכל המשמעות של משיח בן יוסף, של קיבוץ גלויות, שזה בעצם התפקיד המרכזי של משיח בן יוסף, אז לא רק שמקבלים, אלא זה חלק מתפקידיו, או חלק ממשימותיו של משיח בן יוסף, או נאמר של תקופת משיחיות בן יוסף, שהיא בטבורה קשורה, נרצה או לא נרצה, בסוגיית תערובת שמתלווה לעם ישראל בקיבוץ גלויות. קטע ב', אמר רבי אלעזר: לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. זה גם מאמר שמצטטים הרבה. הגלות תפקידה להביא בכנפיה את האלה שנדבקו או אלה שנבלעו. אנחנו כולנו מתפללים בימים הנוראים את אותם משפטים מרגשים של הפסוקים: ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. אנחנו חושבים שהכוונה היא אותם שבטים שגלו מעבר לרי חושך. אומר רב צודק בפרי צדיק כאן בקטע ג', מדובר לא על אלה שהם היהודים שאנחנו עבודים, אלא מדובר על אלה שנטמעו בין הגויים בנישואי תערובת. הם עליהם אנחנו מתפללים: באו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. לא באתי כאן לדבר לא דרשה חסידית ולא דברי ככה רעיונות, אלא לומר שבעיניי ובעיני חלק גדול מעמיתיי שיושבים על כס דייני הגיור, אלה שנבחרו בשעתו לפני כ-20 שנה, בשנת תשנ"ה, ממש 20 שנה, תשנ"ו זה היה, סוף נ"ה, בימי כהונתו של הרב בקשי דורון שליט כנשיא בית הדין, ואני עוד מעט אספר, התמניתי אז להקים את המערכת של מערכת הגיור הממלכתית, והבאנו הצעת שמות של דייני גיור, רובם מכהנים עד היום, כולם היו מן המגזר, אני אומר את זה בפירוש על השולחן, מן הכיפות הסרוגות. הרב אמר, הוסיף לאחר מכן קבוצה נוספת, לאו דווקא מן המגזר הזה, אבל כולם השתלבו באותה שליחות של, אני לא מתבייש לומר, משיח בן יוסף. אנחנו נמצאים בשליחות גאולתית, בשליחות משיחית, מותר לומר את המילים האלה בוודאי בחנוכה, ונושא הגיור הציבורי הממלכתי הוא טבוע בחותם של אתגר קיבוץ גלויות. מה לעשות? קיבוץ גלויות מיציאת מצרים, הערב רב שעלו ממצרים, מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. כל עולם הגיור מראשיתו הוא במחלוקת. כבר אמר דחובסקי פה על ראשונים, אחרונים, מיציאת מצרים, משה רבינו התווכח עם הקדוש ברוך הוא, האם לקבל את הערב רב או לא. ערב רב, רש"י אומר, תערובת אומות שנתגיירו. אז אנחנו לא יודעים, אני לא בא לעסוק כאן בהיסטוריה ודרשנות, אבל רוח הדברים הוא, ערב רב עלו עמם ממצרים, הקדוש ברוך הוא אמר, אל תקבל. משה רבינו אמר, אני לוקח אותם. אומר בעל אור החיים, בקטע פה, חטא, בכי יגור איתך גר ועשה פסח להשם, כאן הודה לו, כאן הסכים הקדוש ברוך הוא על קבלת הגרים הערב רב. הקדוש ברוך הוא אומר, ניצחו לי בניי, ידו של משה גברה, וכי יגור איתך גר, קיבלתם גרים, בסדר. בימי עזרא ונחמיה בעלייה שנייה, שוב מעמד שלם של הפרשת נשים הנוכריות, כי כל שיבת ציון גוררת בעקבותיה שובל גדול של נישואי תערובת, תוצאה של נישואי תערובת שנקראים זרע ישראל, ואנחנו במה שנקרא בשיבת ציון השלישית חשים את זה היטב, שכל מערכת הגיור היום היא גם כל הפולמוסים, זה בעקבות עלייה גדולה מאוד מעל מיליון מחבר העמים, ארצות דוברות הרוסית, אבל גם מארצות אחרות, עוד רגע אני אגיד מספרים, שהם מביאים נישואי תערובת וגם דורות החילון וכולי, אז יש פוטנציאל, אין מספיק שבאים, באים מעטים, אבל הפוטנציאל של אלה שמה שנקרא טעוני גיור, שהם מנספחי הערב רב, הם קיימים אצלנו היום, עינינו הרואות, וכפי שאמרתי, מי שלא מקבל על הסף שיש איזשהו אתגר גאולתי בנושא הזה של קיבוץ גלות וגיור, אז הוא באמת נמצא, הייתי אומר, במחנה אחר. הרב שרמן, שבשעתו יצא עם אמירות בוטות נגד הגיורים בהכללה ולהטיל פסול כללי, לא בגלל מקרה ספציפי או אחר, אלא בגלל שכל דייני הגיור הם קלי דעת, והרב דרוקמן הוא איש קל דעת וכדומה, ולפסול את כל הרוח שעומדת מאחורי הדברים, הוא בין השאר טען, ואני מודה בפה מלא, שדייני הגיור מערבים שיקולים לאומיים בפרויקט הגיור. כלומר, לא על מקרה ספציפי ולא על מישהו מסוים, אלא השיקולים לאומיים הם עומדים ביסוד העניין של כל המערכת ומערבים פה שיקולים לאומיים בהלכה. ואני אומר, נכון, באמת נכון, זה אני מודה באשמה, ואני סובר שאדרבה, השיקול הלאומי של המציאות של 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 מדובר על 300,000 של נישואי תערובת, ועוד רגע אני אדבר קצת יותר בפרקטיקה, היא עומדת בלב העניין, ומי שבאמת מוציא מכלל שיקול, בכלל פרמטר את כל הנושא הלאומי, אז באמת יכול להיות שהגישה שלו היא גישה של הקדוש ברוך הוא. למה לך לגייר אותם? משה רבינו, עזוב, תשאיר אותם במצרים. אז ניצחו לי בניי, והקדוש ברוך הוא הודה למשה. בעצם, אם אני עדיין ממשיך עוד דקה או שתיים ברמה המדרשית, חז"ל מדברים על מחלוקת, לא על מחלוקת, על מחלוקת, כביכול הפוכה, בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב נמנעו מלגייר את תמנה בקטע ת', הגמרא בסנהדרין, תמנה בת מלכים, רצתה להתגייר, לדבוק בזרו של אברהם, אברהם, יצחק ויעקב, אני יודע, זה לא בדין, שאברהם, יצחק ויעקב ישבו שלושתם באותו מושב ודחו, אבל אברהם, יצחק ויעקב נמנעו מלגיירה, אמרה, אני רוצה לדבוק באומה הזאת, אני לא מבטרת, הלכה והייתה פילגש לאליפז, והתוצאה מהחמרה שנולד עמלק. עמלק, שהוא סמל הצוררי ישראל בכל הדורות, נולד מהחמרה בגיור עקרוני של אברהם, יצחק ויעקב. כמובן, קשה לנו להבין מושגים כאלה, זה לא דיון שאנחנו יכולים להיות שותפים לו, אבל אנחנו פה שומעים וקולטים. הגמרא אומרת מפורש, המילים האחרונות של קטע ת', שהיה להם לגיירה. היה להם לגיירה, אז כאן היה להפך, הקדוש ברוך הוא היה הסנגור, ובניגוד למשה, ששם היה הקטגור. בכל אופן, אם אתם חושבים שזה רק דברי אגדה, אתם טועים. המילים האלה, הסיפור הזה על תמנה, ועל על כך שיצא עמלק כתוצאה מהחמרה בגיור, זה מופיע במסגרת הלכתית. התוספות, התוספות בדיון הלכתי, במסכת יבמות קטע י', על המשפט המפורסם מאוד, ועל המשפט הפוגעני, קשים גרים לישראל כספחת, שזה כולם מכירים את המילה הזאת שהיא פוגעת בכל הגרים, הקשים גרים ישראל כספחת. אז קודם כל, מאיפה רב חלבו לומד את זה? מופיע כמה פעמים בשעס, מפסוק בישעיהו, שהפסוק הזה כתוב בפרקי הנחמה, מה שנקרא בפרקי נחמות ירושלים. בפרקי נחמות ירושלים, שנאמר לעתיד לבוא ביום ביום ההוא, אז הפסוק אומר, ונלווה עליהם הגר ונספחו על בית ישראל. זאת אומרת, בכלל גדולת ירושלים, שתיבנה המקדש ועם ישראל ישוב ותצא תורה מציון, נאמר הפסוק המפתיע, בעצם במקורו הוא פסוק שבח, ונלווה עליהם הגר ונספחו על בית ישראל. המילה ונספחו צלצל או ינדהד באוזנו של רב חלבו כספחת, ולכן באה המילה הזאת שהיא מילה שנחשבת מילה לא כל כך יפה. הרמב״ם מפרש אותה קצת אחרת, אבל אני כאמור לא כאן עוסק באמירת שיעור כללי אלא עוד מעט בפרקטיקה. אז בכל אופן אומרים תוספות, היינו שמסעין אותם להתגייר. יש כאן אמירה שאנחנו לא מקימים מיסיון, עם ישראל לא מסיא, לא מפתה להתגייר, אין אצלנו מיסיון. מיסיון זה פסול, מי שבא לפתות להתגייר זה ספחת. אבל אם מתאמצים יש לנו לקבלם, ולא לראות בהם איזשהו ספחת, את משהו כאילו סרח עודף. אם מתאמצים יש לנו לגיירם, שהרי מצינו שנהנשו אברהם, יצחק ויעקב שלא קיבלו לתמנה שבאה להתגייר ונפק מן העמלק. תוספות כאן כותבים להלכה, יש לקבלם שהרי מצינו. מה זה מצינו? מה זה מדרש? כן, מה זה מצינו? זה לא כתוב בתורה, וזה לא, אין שום תעודה שמנציחה את הדיון הזה, את הפרוטוקול הדיון בין אברהם יצחק ויעקב ותמנה, אבל כך אומרים תוספות, מצינו שיצא המלך, אז צריכים לקבל. זה נוגד את רב חלבו, אז הוא עושה כאן חילוק, לא מסעין, לא מפתים. זאת אומרת, לפתוח מיסיון, לבוא ולהגיד, כל מי שיתגבר קבל 100 דולר, זה יהיה מנוגד לאמירה של התוספות. אבל אם מתאמצים, יש לנו להתגייר. המילה מתאמצים גם מעדלת באוזנינו כאמירתה של, של במגילת רות, ותראה כי מתאמצת, ותחדל, נעמי, כן, ותראה כי מתאמצת, ותחדל לדבר. אז המילה התאמצות היא פרמטר חשוב, ואני שוב אומר גם בעיני דיין גיור, אני כאן בא לספר כחוויותיו של דיין גיור, ההתאמצות, ולו התאמצות של ללמוד שנה באולפן גיור 500 שעות, שבסופו של דבר לא מקנה כלום, פרט שמקנה יהדות, אבל לא נותן שום בונוס ביד, לא מקבלים שום תמורה חומרית, אז יש פה התאמצות שבהחלט אפשר לבנות עליה, שיש פה את לעשות וי. האם היה פה מאמץ? היה מאמץ, בלי ספק. זה לא דבר שהוא מה בכך, גם מאמץ, אני מדבר, מאמץ משפחתי או מאמץ לוגיסטי, כמובן זה לא העיקר, העיקר הוא הלב. ובכן, אמרנו ש יש כאן איזשהו נקרא לזה משק רוח של קיבוץ גלויות, אבל כאן אני רוצה לומר אבל מסוים, אולי אפילו איזשהו זיקה לחנוכה, לבית חשמונאי. אין אצלנו גיור קבוצתי. אחרי כל הדיבורים של קיבוץ גלויות ושל נדחי ישראל וכולי, הכל הוא אינדיבידואלי. כל גיור הוא עניין נפשי אישי, אין גיור קבוצתי, פרט למעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה היה כלל ישראל, לא יודע אם כל אחד שם אמר אמן, או שכולם ביחד צעקו נעשה ונשמע, האם כמו שביום בהשבעה בצבא, אז כולם צועקים, אני מצעיר, צועקים כולם, אם אחד לא יצעק, אבל זה לא יעזור לו, הוא בכלל הפלוגה שכולם אמרו, אני מצעיר, אני נשבע, והוא נכנס בכלל כולם. כל אחד ואחד אמר נעשה ונשמע. נשמע, הראשונים דמים היו קטנים וקטני קטנים. נעזוב את הדיונים ההלכתיים. ברור שחוץ מממד הר סיני, מה זה ברור? אני לא כל כך חושב שזה ברור. יש היסטוריונים שיגידו סיפורים אחרים. למשל, אנחנו היום חנוכה, מלכות בית חשמונאי, הורדוס. יש אגדה של פלאביוס, אני אומר אגדה כי אני כבר מביע עמדה, שפלאביוס, שאורדוס גייר את האדומיים. זה דבר מוסכם על כל ההיסטוריונים. אורדוס גייר את האדומיים שיהיו צבא שלו, שיהיו יהודים. טוב, אורדוס היה רפורמי, כן, אז אני לא יודע איזה גיור הוא עשה, אורתודוקסי, אבל לשיטתו, ברור שזה לא גיור שהפרושים או מישהו הסכים, לא מופיע הדבר הזה לדעתי בשום מקור בחזל. ואם זו עובדה היסטורית חזל, התנאים היו בימי אורדוס. ודאי אחרי זה, כל הספרות ההלכתית היא הייתה בימי אורדוס. איפה גייר את האדומיים? מי מזכיר את זה? פלאביוס. אז פלביוס יש לו כל מיני סימני שאלה על האמינות שלו, אני גם אשם את האמינות הזאת, אולי זה נכון, אבל בוודאי זה לא היה דבר שמקובל. כל מי שיגיד איזה גיור המוני של פלביוס. אני רוצה לומר גם, נאמר, רבים מעמי הארץ מתייעדים, עוד לפני פלביוס, במגילת אסתר, איפה הם? איפה מה זה רבים מעמי הארץ מתייעדים? איזה מין דבר זה? או הקוטים שמסופר בתנך שמפחד הריות, או מפחד אלוהי ישראל התגיירו בהמוניהם, הקוטים זה הדוגמה בחזל לכאלה שאינם יהודים, משתמשים בביטוי קוטים, נכון? מחלוקות, ויכוחים, דיונים בין המוראים על 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 מה מצבם, קידושי קידושם, אבל בוודאי שזה לא מדובר בגיור קונבנציונלי שמתקבל כגיור קבוצתי, כל האומה כולה באה להתגייר. לא מצאנו דבר כזה, ואני אומר את זה כלפי, נמשיך הלאה. אני מרשה לעצמי לומר שוב, קצת דברי אפיקורסות כאן, אני אומר, כל סיפור הכוזרי. אני לא חושב שבא זכרו בספרות השו"ת, בספרות התורנית. חוץ מרבי יהודה הלוי, כל הסיפור של גיור ממלכת כוזר, זה נורא נשמע יפה, זה ספר מאוד חשוב, ספר מרכזי ביותר בענייני אמונות ודעות, בוודאי בבתי המדרש של ככה, של נקרא לזה של תורת ארץ ישראל וכולי, אבל לא, אני לא מקבל את זה כעובדה היסטורית. אני לא מקבל, וגם אין צורך, אין צורך. הספר והכוזרי לא מפסיד שום דבר אם אני לא אומר, עם שלם מתגייר. איפה, למה זה לא בא בספרות הראשונים? בתות תקופה יש הרשותים על, על, על כל דבר שמשקף את החיים. יותר מזה, הסובוטניקים במאה ה-19, מדובר על איזה גיור קבוצתי גדול, כפרים שלמים, בקרים, בחצי העקרים, במחוזות דרום רוסיה. אני מוכרח לומר, אני לא חוקר, אני לא איש אקדמיה, איש אלקטרוניקה, לא אקדמיה, אבל אני לא ראיתי בספרות השו"ת התייחסות לסיפור של גיור הסובוטניקים. מי שם גייר אותם? מי זה? אז נכון שיש ימינו רפול ואריק שרון אמרו שהם מצאי סבוטניקים, אנחנו כן יהודים ולא יהודים, בוויכוחים על הגיור אמרו הם לא יהודים, גם אנחנו לא יהודים, כי אנחנו מהסבוטניקים. אני, היו כמה וכמה שאלות על בנישואין או לבתי דין כאלה שבאו משם על ברמה פרטנית, אבל בצד ההיסטורי שהלך מישהו וגייר כפרים שלמים, או שכפרים שלמים קהילות שלמות הסתפחו, אין דבר כזה. אם אתם שומעים היום בעיתונים יום יום על גיורים קבוצ של בני מנשה ושל פרו ועוד כמה וכמה קבוצות בנתחי ישראל, שבאמת מערכת הגיור הממלכתית בישראל שותפה למבצעים האלה, זה גיור פרטני אחד אחד. כלומר שנסע קבוצה של דייני גיור, אני לא נסעתי אבל אני הייתי באותו חבורה, שלושה מאיתנו נסו לפרו, גירו אחד אחד וחלק לא קיבלו. אז נכון שיש כאן משהו שהוא משפיע אחד על השני, זה לא ממש בא מישהו בודד, אבל הם קהילה שחיו בחיים יהודיים, ואז מעמידים אותם למבחן אחד אחד. אגב, זה בדיוק מה שקורה בקשר לאתיופים, אני לא רוצה להיכנס כי זה אפשר על זה לדבר שעה שלמה. הפלשמורה, שהם כולם עוברים תהליך גיור, זה בגלל שספקות, כי הם התנצרו וכולי, לא ברור, אז לכן הם עוברים כולם תהליך גיור לא קבוצתי, אחד אחד, ודנים אחד אחד, או משפחה, זאת אומרת, זוג הורים וכולי. אז, אבל אין מושג של גיור קבוצתי. להוציא מליבם של תלמידי חכמים בדורנו, מחוגנו, מאלון שבות, כמו הרב יואל בינון, שהוא מציע, אני לא חושב שהתכוון ברצינות, שאת כל אין מה לעשות, יש לנו כל כך הרבה נוחרים פה, נעשה להם טקס קבלת התורה בשפת הים בערב יום כיפור, כולם יתבלו באחד המחתה, גברים לחוד, נשים לחוד, לא יודע, ויאמרו השם הוא האלוקים, ואנחנו נגיד אתם אחינו, בני ישראל, ונעשה טקס גיור המוני לכל האלה. אין עיצה אחרת, הוא צודק שאין עיצה אחרת מבחינת משהו קבוצתי, אבל ברור לכל שאפילו תנכיסטים לא מעלים על דעתם אפשרות כזו, שגם בתנך היא לא מופיעה. אז בסדר, אם היה בתנך אפשר, ממד הר סיני, אנחנו לא יכולים לביים מחדש בערב יום כיפור, ואז אני אצא לא פעם באחד הפולמוסים שנעשה את זה בגנגס, שם יש תבילות המוניות, ככה שמעתי, אז אולי שם אפשר לעשות תבילות המוניות, ודאי לא בימה של תל אביב, משהו כזה. בקיצור, כל מי שחושב שהמסה הגדולה של טעוני גיור שנמצאים כאן בתוכנו אפשר לעשות איזה משהו קבוצתי גדול ציבורי, מכליל, אין דבר כזה בתחום ההלכה, ולפי דעתי גם לא בתחום ההיסטוריה, ואני לא חושב שגם מותר להזכיר התנועות הלא אורתודוקסיות, הרפורמות והקונסרבטיביות, גם הם לא הולכים בכיוון הזה. הם הולכים ברמה פרטנית בדרישות שלהם. אף אחד לא בא להציע הצעות תנכיסטיות ומושגים כאלה לאומיים, ואני לא כך נוח להתווכח פה עם מישהו שלא נמצא פה להשיד, אבל זה לא ברמת הוויכוח, כי זה לא מדובר על משהו מעשי, אלא מדבר על משהו יותר בתחום הרעיוני. ובכן, אם אמרנו שהגיור הוא פרטני, מצד שני אנחנו מדברים על קבוצות גדולות, מסה גדולות, אז קודם כל נאמר איזה מילה, כאן שמו לי בכותרת, המצוי והרצוי. אני לא כתבתי כך, כתבתי תמונת מצב של הגיור, זה יותר המצוי. אבל דיברו פה גם על הרצוי, לפי הכותרת, אז על הרצוי. ברור שהרצוי יהיה, שיהיה כל אחד ואחד, באמת יהיה גירות ברמה של אונקלוס הגר, וברמה של שמעיה ואבטליון, וברמה שכולנו התחנכנו, וכולנו אולי חושבים וחולמים, אולי יש כאלה שעדיין חושבים ולא רק חולמים, שזה בעצם הגיור, שמדובר באנשים שהגיעו לאמונות אברהם אבינו מתוך הבנה פנימית, או מתוך זה שהתעמקו ולמדו, האור האלוהי נגע עליהם, וזה היה רצוי. אבל לדעתי זה לא רק המצוא היום, זה לא היה ממות מתן תורה עד היום, זה היה מיעוט שבמיעוט. יש כאן איזו אמירה יפה שאני מרבה,
אם להתפשר, אם זה לא המצוא,
רגע, לא, לא, אז אני אגיד, לא, זה היה לכתחילה. אבל אני לא מדבר עכשיו בנימה אפולוגטית, אני לא מדבר בכלל בנימה אפולוגטית, אלא בנימה של תמונת הגיור המצוי והרצוי ברמת הלכתחילה. זה מה שאני מדבר. ודאי בנסיבות, היום בנסיבות שלנו, אז הלכתחילה קצת משתנה מאשר אולי ברוסיה במאה שעברה. בכל אופן, הרצוי הוא בוודאי האווירה שנמצאת בדבריו של רב אדמור מפיאסנצ'ה, רב קלמן קלונימוס, השם יקום דמו, מפורסם, שבאחד מספריו יש אמירה יפה ואני מרבה לצטט אותה. הוצאתי ספר על הגיור בשם באוהב גר, וגם כבר מגדיר איפה אני בתמונה, אוהב גר, אז זה המוטו של הספר. אני קורא או אני אומר את המילים האלה, לא חשוב מה שמי שאין דף, כך הכריז אותו אדמור קדוש: ריבונו של עולם, רוצה אני לתת לך משהו, משתוקק אני להתקרב אליך ולעשות לך נחת רוח, מה אתן ומה אוסיף? אלמד תורה, אני למד כל ימי, אלמד אוסיף להתפלל, הלא תמיד אני משתדל בעבודת התפילה, אתן צדקה וחסד, אני עוסק בכך כל מה שביכולתי, הלוואי שיכולתי להתגייר, אבל מה אעשה, נולדתי יהודי. כאן מדובר על איזשהו עניין של אווירה פנימית שמבטאת את המהפך הנפשי. ואני אומר גם במסגרת המצוי, אנחנו בבית הדין, באווירת בית הדין, אנחנו נמצאים בחדר לידה. זה לא, אני לא מקבל, אמרתי לרב דרחובסקי, אם היה נשאר הייתי קצת אומר דברים שמתפלבסים איתו, ופה ושם כתבתי כך, אני לא מקבל את הגישה שכל השאלה היא שאנחנו לא יודעים מה היה בדבריו באותו רגע שהכניס את הראש למים. לכן כל הגירים זה גירי ספק, כי אנחנו לא יודעים, אולי באותו רגע הוא חשב, הוא לא חשב כלום, חשב איך לצאת מהמים. אני לא מקבל את האווירה הזאת. זה האווירה הלמדנית, זה האווירה שאולי נכונה, אבל היא לא האווירה של הגיורים. האווירה של הגיורים היא אווירה של באמת כנות רבה באותה שעה. יש נפילות, אני מודה, אני יודע מה תזכיר על זה, אבל וגדולות, אבל האווירה היא אווירה כנה באותו שעה, כמו שכולנו עומדים בתפילה ביום הכיפורים ומתפללים, ואנחנו מבקשים גם מאמוני בית ישראל שיבואו לתפילת יום הכיפורים, גם אלה שלא פוקדים את בתי הכנסת כל השנה, ואנחנו יודעים שהם יחזרו, יש להניח, לסורם, או כל אחד מאיתנו יחזור למדרגתו הקודמת. האם אין ערך לעבודת יום הכיפורים או לבאשר הוא שם? כל עניין הגיור הוא חתום בטבוע באווירה של פסגה שהגיעו אליה עם זליגת דמעות רבות, לעתים רבות, אני מתכוון לומר, לעתים רבות, במעמד קבלת המצוות בפני בית הדין, ובתבילה, בזה אווירה של, מנסים לשפות את זה אווירה של קדושה וחגיגיות, כמובן אחרי מאמץ של, של שנת לימוד, באולפן גיור, במשפחות מלוות ומאמצות, נכון? שיש כאלה שאולי משחקים את זה לאורך כל הדרך. אבל, אבל לבוא ולשים את הדגש על כך, שאנחנו עושים פה רק משהו טכני, בשביל שאנחנו לא יודעים מה היה בליבו באותו ראש, באותו שעה, אני לא מקבל את הגישה הזאת, זו גישה שהיא מקררת ומצננת את כל האמבטי של מערכת הגיור. מדובר בכאלו שאלוואי שיכולתי להתגייר, שאני מודה שאני מתלווה לקריאה הזאת, אני עצמי מתקנה בהם. אני אומר להם לא פעם, אתם יש לכם את הפריבילגיה לקרוא על עצמכם שם חדש, לי אין, טכנית אולי יש, אבל אף אחד לא משנה את שמו, הם שם חדש, ובעצם הם בתחושה של לידה מחודשת. זה לא רק חדר לידה מבחינת המילדות, אלא זה חדר לידה מבחינת התחושה של הילודים שהם המתגיירים. אבל, כאן האבל הגדול, אמרתי מקודם, עוד לפי זה אני אקדים ואומר, לא, מיד המשפט הבא יהיה, שבעצם הגיורים העמוקים, אני אקרא להם כרגע לצורך העניין, הגיורים הפילוסופיים או הגיורים התיאולוגיים, שאתם קוראים כתבות בעיתונות על כומר או נזיר בודהיסטי שמתוך עיון בכתבי הקודש הגיע לאמונת בורא עולם, יש מנהיג לבירה וכל מיני תחושות פנימיות, אני אקרא להם תיאולוגיות וכולי, זה מיעוט שבמיעוט. הרוב הגדול זה גיור אינטרסנטי, גיור לשם, גיור בעצם לשם אישות, לשם אישות או לשם שהילדים יוכלו להתחתן, שהילדים יהיו יהודים, או אני אקרא לזה גיור חברתי. גיור חברתי מילה יותר יפה, היום אנחנו בדור החברתי, אז אנחנו בעד גיורים חברתיים. אז הגיור הוא גיור חברתי מודה בפה מלא. לעניות דעתי זה היה מאז ימות מתן תורה עד היום, מרבית הגיורים היו גיורים חברתיים. בספרות השו"ת זה בוודאי כך, כל המקרים שבאו לידי השו"ת זה היה מקרים של נישואים וכולי, שהיו בעיות, אז זה בא לידי ביטוי בשו"ת. אבל טועה מי שחושב שהגיור האולטימטיבי הוא גיור של שמעיה ואבטליון, או הגרף פוטוצקי, שאלו אותו על המוקד, על כך שהוא התגייר, ובאמת בתקופת החשוכה של, של לא יודע, 300 שנה, משהו כזה, במאגרה, זה, זה אגדה מספרת. לא אלה הגיורים. הגיורים הם בבירור והם על השולחן, זה לא מוסתר. אם זה יהיה מוסתר, אם גר יבוא ויגיד, אני מתגייר כי אליהו הנביא בא אליי בחלום הלילה, או אני גיליתי את האור האלוהי, אבל אנחנו יודעים שבת הזוג מחכה לו מעבר לדלת לקחת אותו הביתה במכונית, אז הוא פשוט מרמז, זה הונאה. אבל אם הדברים על השולחן, והדברים על השולחן, שיש בן זוג, ולכן בן הזוג הוא חלק מהתהליך, ושוב אני מסכים למה שהרב דרכובסקי מביא, והוא לא הזכיר את הרב פיינשטיין, שאומר שגם בכאלה שבעל, הבעל הוא חילוני, אבל אם האישה מקבלת מצוות, אפשר שהיא תקיים, ולכן אי אפשר לבטל את הגיור כבדאות שזה לא יהיה אמיתי, כי יש היום, במיוחד בדור המודרני של משפחות, שכל אחד חי באפיק משלו, זה הוא לא אומר, פיינשטיין, זה אני מוסיף. אז, אז, אבל, אנחנו לא, לא על זה מדובר. מדובר על גיור שמחליטים, ולכן גם אין 100,000 כאלה, לכן זה רק כמה אלפים בודדים שמחליטים שהם רוצים אכן להסתפך לעם ישראל ולהיות, שהילדים יהיו יהודים שיוכלו להתחתן, אולי בגלל שההורים לוחצים, אולי בגלל שהדודה והסבתא, אבל, אבל בכל אופן הם רוצים, ואז הם בעצם מוכנים לקבל תורה ומצוות ומקבלים, והקבלה היא קבלה גמורה לחלוטין, לא בדיעבד. וכאן המילת מפתח, הגיור זה עולם נשי, ואני רוצה מכאן בערך לעבור ללשון נקיבה. 95% מהמתגיירים, חוץ מהאתיופים, ששם זה אמרתי גיור של כולם, אז זה 50% גברים, 50% נשים. אם נוציא את האתיופים מהתמונה, משום ששם כבר, כמו זה יותר גיור, נקרא לזה לא מאולץ, אבל גיור שהוא זורם עם הקליטה, הקליטה בארץ, מכניסים לאולפני, למרכזי קליטה, ומרכז קליטה כולל אולפן גיור לכולם. אבל כשמדבר על גיורים שאנשים באים מרצונם, זה 80-90% במעלה גברים, ומיעוט קטן של נשים. אני לא יודע מספרים, בכל אופן מעל 90%. הסיבה היא ברורה, כי בעצם כל המוטיבציה היא הילודה. זאת אומרת, גם אם יש בחור, שנאמר, יש גם ישראלית, יהודיה, יהודיה, שמצא בן זוג בגרמניה או בדרום אמריקה וכדומה, אז הוא מתגייר בגלל המשפחה שלה רוצים וכדומה. אבל במקרים כאלה הרבה אומרים, העיקר הדור הבא, הדור הבא ממילא יהודי לפי האמא. תכלס, הגיור זה עולם נשי. בעיניי זה משקף את מגילת רות. מגילת רות זה הגיור הנשי, ואני שוב אומר פה דבר אפיקורסות במרכאות, שהגיור של מגילת רות כפשוטו, כמעט ההסתפחות של ירוש לעם ישראל, היא הסתפחות, הסתפחות על בסיס נישואין וגאולת המשפחה וכל המילים הגדולות שאנחנו יודעים על רות דוד המלך. אדרבה, זה מלמד שאפילו גיור שהוא מתחיל מההיבט המשפחתי, הסיפור כפשוטו הוא סיפור, סיפור אהבה או סיפור אינטרס פשוט, זה הגיור הקלאסי. אבל כמובן מרות יצא דוד המלך, גם גיור שיש לו אינטרס ביסודו הוא גיור מכובד וחשוב. הגיור, אם אפשר לומר, הגיור הגברי, אני לא פעם בהרצאות שלי אומר, זה הייתי שם את יתרו. יתרו, מה שמע שמועה ובא, מעמד הר סיני וקריאת ים סוף. ואז אני מוסיף ואומר לצורך הפיקנטריאת, שרותי ויתרו זה אותם אותיות. אז אם תרצו, יש לנו כאן גם את החוכמה על, 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 על השוויון ערך בין הגיור התיאולוגי של יתרו, שזה הגיור הגברי, אם תרצו, לאו דווקא, זה לא מאופיין תמיד, אבל זה המיעוט שבמיעוט, וזה שמעיה ואבטליון, וזה יוסף אביו של רבי עקיבא, כך אומר, נאמר במדרשים, שעקיבא בן גרים היה, ועוד, זה הגיור הגברי. אבל הגיור הנשי זה שלפנינו. לכן אני אומר שזה גם מועיל לנו למבט של הכינות. אני לא פסיכולוג, אבל נראה לי שקודם כל עובדתית, נשים מוזילות דמעות, גברים פחות. מה לעשות? זה המציאות, כולם יודעים, רגשניות יותר. במעמד קבלת המצוות בית הדין, שאומרים, תקומי על רגלייך, נשמתך הייתה בהר סיני, תאמרי שאת מקבלת מצוות, את כל המצוות של התורה, מצוות חכמים, ויש לנו זה נוסח כזה, למר שמה ישראל, דמעות נוזלות, הטישו זה מצרך קבע על השולחן, לפחות בהרכבים שאני הייתי, ובגיור גברי זה לא בדיוק כך. הכנות הזאת, או הדמעות הללו, זה מבטא כנות ולא רק תיאטרון. אפשר גם שחקנים יודעים איך לבכות, אני לא יודע איך הם עושים את זה בהצגות, אבל זה כנות אמיתית, וההיבט הנשי תורם לזה. ככה דעתי, בכל אופן שאני בא כאן לומר, המצוי זה נשים, וזה בדרך כלל תמנע אישה, כן, וכולי. זה עולם הגיור. בבקשה? ואני ממשיך. ובכן, במדינת ישראל איש לא שער שרוב העולים לארץ יהיו לא יהודים. עכשיו אני עובר להיבט האזרחי. חוק השבות. חוק השבות זה חוק, אחד החוקים הראשונים של מדינת ישראל, מופיע פה לפניכם בקטע זין. חוק השבות הוא חוק קדוש במדינת ישראל. לא נוגעים בו. הוא חוק מכונן. חוק השבות, כל מדינת ישראל קמה בשבילו. זה החוק של קיבוץ גלויות. הסעיף הראשון שלו הוא כל יהודי זכאי לעלות ארצה. הסעיף הזה הוא סעיף פתוח, אינסופי. אם מצאו בעולם מיליון יהודים או 100 מיליון יהודים, כולם זכאים לעלות ארצה, המדינה לא תוכל לסגור את שעריה, הגירה אינסופית. כמה יהודים יש? כמה יהודים רוצים? אבל כל יהודי זכאי לעלות ארצה. יש סעיף ב' שאומר, לא התקתי אותו, פרט למי שיש לו בעיות של מחלות מדבקות, או מאפיונר, גם מאפיונרים עלו פה הרבה מרוסיה, מאמריקה, אבל הם לכאורה אפשר למנוע את עלייתם, או מי שפוגע בביטחון המדינה. אבל בכל אופן, כל יהודי זכאי לעלות ארצה. מי הוא יהודי? מתחילת שנות ה-50 התעוררה שאלה שמנסרת בעולם, אכן העולם, נקרא לזה, הערכי, ועובר לעולם המשפטי והחברתי והפולמוסי. מי הוא יהודי? מחלוקות כאן מיום שאני נולדתי עד היום. מי הוא יהודי? העניין היה לגבי חוק השבות. הראשון שפתח את הדיון זה היה רב סרן שליט, היה רב סרן בחיל הים, אשתו הייתה אמריקאית נוכרית, הוא רצה אזרחות לילדיו. ילדיו, היום זה פשוט שהם מקבלים, אבל אז היה לא פשוט, מי אמר שהם לא יהודים, אזרחיו לא יהודים, הוא אמר אני רוצה אזרחות, לא רוצה שהרבנות תקים. ואז מי הוא יהודי? בן גוריון שלח ל-80 או משהו כזה חכמי ישראל בעולם, שאלה מי הוא יהודי לחוק השבות? קמה מדינת ישראל לטובת יהודים, מי הוא יהודי? האם לפי אבא, לפי האמא, האם לפי מי שמכיר נאמר בערכי עם ישראל, או שרת בצבא, או מזדהה עם המגמות, כל מיני הצעות כאלה. התשובה היה מרבית המשיבים, מאלה שהשיבו, כמדומני 75% או משהו כזה, שהשיבו, אמרו המבחן העיקרי או היחידי שבא בחשבון זה לפי האימא. חלקם אמרו כי זה האמת, האמת ההלכתית, האמת המסורתית, האמת ההיסטורית. חלקם אמרו כי אין שום דרך להגדיר משהו אחר. מי אבא? מי יודע מי אבא בכלל? מי אומר שאתה אבא? לא היה דיני. האם לפי מי ששרת בצבא, יש נוכרים משרתים בצבא, מזדהה עם מטרות העם היהודי, מדבר עברית, כל אלה דברים שלא, בכלל לא יכולים לפרט אותם לקריטריונים, לכן אין מנוס אלא לקבוע לפי האמא. מי שנולד לאם יהודיה, ואכן בשנת 54 אני חושב תוקן חוק השבות, נוסף סעיף 4. סעיף 4 הוא הסעיף שעליו מתווכחים מאז עד היום. סעיף 4 יש לו שני חלקים, 4א ו-4ב. 4ב זה הסעיף הטוב, אני קורא אותו, השורה האחרונה בקטע זין. 4ב, לעניין חוק זה יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת. המילים או שנתגייר, היה מלחמת עולם שהרבי מלובביץ' קידש, שיהיה כתוב או שנתגייר כהלכה. אבל לא נכנס, זה לא התקבל. טענו שגם אם יהיה כתוב נתגייר כהלכה, בית המשפט יפרש את זה גם לפי הרפורמים, מי אמר מה זה הלכה. אז לכן, מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר, עד היום המילים האלה לא נפרצו בבית המשפט. יש המון עתירות שכל הפעם דוחים אותם שנים על גבי שנים, זה דברים מעניינים, לא כאן. אבל עד כה המדינה לא מכירה בגיורים רפורמיים בארץ, מכירה בגיורים רפורמיים או קונסרבטיביים בחול לצורך מרשם, לצורך עלייה, לצורך חוק השבות, אבל לא בארץ. כי איך אמר אהוד ברק שהוא פרץ את העניין לגבי חול, הוא אמר לא נדרשנו בינתיים, הוא רמז, הוא הזמין עתירות, לא נדרשנו בעתירות שלפנינו לגבי גיורים לא אורתודוקסים בארץ. אז מאז יצרו הרבה טסט קייזס והם בדיונים כבר שנים, ועכשיו כל המלורים חוק הגיור דוחים. טוב, אז יהודי ומי שנולד הם יהודיה או שנתגייר ואינו בן דת אחרת, זה תוספת שנוספה יותר מאוחר לאחר שבאו מומרים בזיכרון יעקב, נו איך קראו להם, שהם בקשו חוק השבות, הם מומרים, ואז הוציאו אותם מחוק השבות. החוק מחמיר יותר מההלכה. ההלכה היא שיהודי שאמיר דתו נשאר יהודי, החוק אומר חוק השבות אתה לא מקבל. ולכן אולי אתם לא יודעים, אולי יש פה, אני רואה גם אנשים כנראה מעולי אתיופיה, שכל הפלשמורה ב-20 שנה האחרונות הם לא עולים, הם לא עולים מכוח חוק השבות, כי הם בכלל כאלה שהם בני דת אחרת, או לפחות יש ספק, כי הם שם היה התנצרות שטענה שזה היה באונס אנוסים. כל מה שהזכרתי מקודם, שעולי אתיופיה ב-20 שנה האחרונות נקרא לזה נדרשים להתגייר, כי הם לא עולים מכוח חוק השבות, הם עולים מכוח חוק הומניטרי, חוק הכניסה זה נקרא, ששר הפנים יכול לאשר מסיבות הומניטריות. הם עולים הומניטרית על לחצים של ארגונים וכדומה, והם מתגיירים, הם זכאי חוק השבות. לא מתגיירים, אז הם לא, אז הם לא יהודים, אבל הם פה בארץ כתושבי קבע, תושבי ארעי, אחר כך נהיה תושב קבע. אני חוזר לארבע א', בן גוריון לא קיבל את הדין שגיור זה רק לפי האמא, ואז הוא הקדים מכה לתרופה. הקדים מכה לתרופה, הוסיף את סעיף 4א שבו נאמר חוק השבות הוא לא ליהודים, חוק השבות הוא לצאצאי עם היהודי. זה המציאות שאנחנו חיים בה. חוק השבות אומר לא רק יהודים זכאים לעלות לארץ, אלא גם צאצאי עם היהודי עד דור רביעי. עד דור רביעי, כך כתוב בסעיף 4א, מי שהסבתא שלו או סבתא של אשתו יהודי, אחד הצדדים, אז יכול לעלות לארץ עם אשתו ובניו עד גיל 18, בקיצור, ארבע דורות. ארבע דורות לאחור, אני לא אין זמן להאריך ככה בהתפלפלות, ובעצם כל אלה שעלו מחבר עמים, או כל אלה שעולים היום, כל מקום בעולם, הם עולים, מקבלים חוק השבות. אבל המוסדות שמעלים אותם, דיינו, הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה פה בארץ, ובחבר העמים זה נתיב בלשכת הקשר, כל מיני גורמים ככה חצי סודיים, הם שמים על הגב של העולה חותמת. האם הוא 4א או 4ב? זאת אומרת, במסמכים רשום, הוא אפילו אולי לא יודע. ולכן יש פה טרגדיות, כי אנשים בעצמם לא יודעים האם הם יהודים או לא. הם קיבלו זכאות עלייה בקיבל. או בכל מקום בעולם, או בריו דה ז'נרו, אבל אם הוא הוכח כיהודי, הוא 4ב, אם הוא לא הוכח כיהודי, הוא 4א. אם הוא 4ב, הוא נרשם במרשם האוכלוסין כיהודי. אם הוא לא הוכח, אם הוא בא מכוח 4א, אז הוא נרשם כחסר דת. זאת אומרת, יש משבצת ריקה, משבצת ריקה זה אינפורמציה. זה לא אומר שלא יודעים מי הוא מהו. משבצת ריקה במרשם האוכלוסין זה אינפורמציה שהוא חסר דת, אלא אם כן הוא הכריז על עצמו שהוא נוצרי, אז הוא ירשמו נוצרי. אם הוא יגיד שהוא מוסלמי, ירשמו מוסלמי. הוא יכול להצהיר מה שהוא רוצה. הוא זכאי עלייה. בישראל יש רישום דתות, מחקו את זה בתעודת זהות הגלויה, אבל זה מופיע במרשם, והתיעוד נשמר. התיעוד נשמר והוא נגיש לרושמי נישואין. אני לא יודע בדיוק את הפרוצדורות, הוא נגיש לרושמי נישואין. זאת אומרת, אם מישהו רשום יהודי, רושם נישואין יכול לדעת מכוח מה הוא יהודי. וגם איזה תעודות יש, האם גם גיור רפורמי, המסמכים לכאורה נשמרים במחשוב של משרד הפנים, עד שמישהו יפרוץ שם וישרוף את הכל, אבל זה קיים. בכל אופן, כל אלה שהם 4א הם חסרי דת. מסתבר, עכשיו, ייתכן מאוד, זה היום מה שוויכוח ציבורי היום על בירורי יהדות. חלק גדול מהם אומרים, אנחנו יהודים, לא התאמצנו להוכיח את זה, קיבלנו זכאות עלייה בתור 4א, אז לא הלכנו יותר מזה, לא הצלחנו להוכיח, או שהמסמכים לא היו מספיק טובים, וזאת לאמר כאן, המסמכים נבדקים, אני מדבר מחבר העמים, המסמכים נבדקים על ידי קונסולים הישראלים, שהם מאשרים את העלייה, הם עושים בדיקות מדוקדקות, אם הוא 4א או 4ב, למרות שאולי עצמם לא דתיים, אבל אכפת להם, ומעולם הם לא נתפסו בזיוף, זאת אומרת בזיוף או בשוחד. עד כל לא היה שום מקרה שמישהו בא לשחד את הקונסול, נאמר בטיבילסי, תשמע כך, כך, כך וכך רובל, תרשום 4ב ולא 4א. כי אני רוצה שהילדים שלי יהיו יהודים. אז לא נתקלו, כי מה אכפת להם, הם העיקר שעולים לארץ. בקיצור, לא נתפס מישהו בזיוף, וכל מה שתעשיית הזיופים שבציבור החרדי יוצאים רעש גדול וקונטרסים וספרים, תעשיית הזיופים, זה לא אומר שזה זיוף של יהודי, זה זיוף שהוא זכאי עלייה מכוח 4א. זאת אומרת, אדם אומר, הסבתא שלי שהייתה שם, היא הייתה יהודיה, היא אכלה מצות בפסח, ואיכשהו מזייף מסמך. אבל זה לא אומר אבל הוא לא יירשם כיהודי. הוא יעלה פה, יקבל זכות עלייה, אבל הוא יירשם אז הוא רימה את המדינה. אבל אני לא יודע אם זה מה שאכפת הציבור החרדי, שירימה את המדינה. הוא לא רימה את הרבנות, כי הוא לא נרשם כ-4ב. זה מידע שלא כולם יודעים. והאנשים בעצמם לא יודעים... מה? כן, 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 בסדר. אז אוקיי, אני רוצה לומר, טוב שהזכרת, אני רוצה לומר, אין לי שום מילת גינוי לאלה שהם חסרי דת, שהם עלו מכוח 4א, להפך. אני משבח אותם ביותר. הם אזרחים נאמנים למדינה, הם רובם ציונים יותר מחלק גדול מהיהודים שהם יהודים ילידה, הם ביחידות הכי קרביות בצהל, הם תורמים רבות לכלכלה ולרפואה ולמדע ולתרבות ולכל מיני שטחים במדינה, ובכנסת יש להם נציגות שנחשבת יותר ימנית מהנציגות האחרת, כאשר חלק גדול הם מייצגים היום 300, יש אומרים 320 אלף שאינם יהודים, כלומר יש מעל מיליון, 20% מהאוכלוסייה של בישראל הם יהודים. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הם נקראים, כל הקבוצות נקראים אחרים. בערב, פעמיים בשנה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים. לפני ראש השנה ולפני יום עצמאות. לפני ראש השנה האחרון פרסמו, אני פשוט מתעניין, קורא, אוכלוסיית ישראל מונה 8.2 מיליון נפש, מתוכם 6.5 או מתוכם 6.2 יהודים, ו-300,000 אחרים, אני מעגל מספרים, 320, וכך וכך דרוזים, לא דרוזים, נוצרים, ומוסלמים ודתות אחרות. אבל הם נקראים אחרים. המילה אחרים בקוד של לשכה המרכזית לסטטיסטיקה זה אלה שהם עלו מכוח חוק השבות, שהם נחשבים בחברה היהודית שרבים קוראים להם גיור סוציולוגי. הם עברו גיור סוציולוגי שמכירים בחברתם וביהדותם, וזה הבעיה החברתית הקשה.
מי קורא
להם
אחרים? זה
בגנאי, האחר. לא, לא, כן, בסדר, אבל הם לא, הם אם הם יודעים, הם לא יגידו אני יהודי. אם יחפשו מישהו להשלים צנטר למניין, ואם הוא יודע שהוא לא יהודי, הוא לא יבוא. הם מודעים, זאת אומרת, מי שמודע, יש כאן בעיות מעשיות, רבים מהם לא מודעים, לדעתי בדור הבא עוד פחות. אתם מדי פעם קוראים על טרגדיות, בחורה באה לרשם הנישואין, ואז מתברר לה שלא יודעה, היא לא ידעה. או שהוריה לא ידעו גם כן, או שהם לא סיפרו לה. וכשבחור רוצה להכיר בחורה, אין לו שום דרך לבדל את יהדותה. אין לו גישה ואין לו שום יכולת משפטית לגשת למרשם האוכלוסין. אדם בעצמו יכול לקבל במשרד הפנים מה שנקרא תמצית רישום על עצמו בלבד. אני לא יודע מה זה כרוך שם על היהדות, אולי כן יש גם איזה קודים, למשל אם התאריך לידה כתוב רק בלועזית, נאמר ככה, אם התאריך לידה כתוב בעברית ובלועזית, אני מניח שאצל רובנו בתעודת זהות יש תאריך לידה עברית ולועזית, אומרים שזה סימן שבמרשם האוכלוסין הוא 4ב, הוא יהודי. אם רשום רק, רק תאריך אזרחי, כנראה שבמשרד הפנים מסמנים בזה שהוא חסר דעת, אבל זה לא מובהק. לא, זה רק ב... אין לו קוראים להם, זה בדיוק העניין. הרי זה טוענים, כל אלה, אלעזר שטרן וחבריו, הם כולם איתנו, הם יהודים, הם מרגישים כיהודים. כשאמר מישהו, אשר כהן, כן, חוקר, כביכול, אני קצת שם סימן שאלה על, על האובייקטיביות, שיש משחק כדורסל, אני יודע, תקנו אותי, בין נבחרת ישראל לבין נבחרת רוסיה, יושבים באוהל הצבאי ומסתופים בטלוויזיה, אלה שהם אחרים, למי הם מוחאים כפיים, שיש סל או גול, האם הם מוחאים כפיים לנבחרת ישראל או לרוסיה? ברור של ישראל. הם מזוהים הרבה יותר עם ישראל מאשר עם המקור שלהם, אפילו שהם מודעים לכך שהם לא יהודים. ולכן יש את הגיור הצבאי שמנסה להציע להם גיורים במסגרות דומות לגיור האזרחי. אבל זו המציאות. עכשיו, אני אחזור למה שאמרתי בהתחלה. שתקנו את חוק השבועות, חשבו, נו, בסדר, יבואו כמה כאלה שהם בכלל ירצו לעלות בגלל שהסבא היה יהודי, הסבא של האישה היה יהודי. לא שיערו, גם בן גוריון אני מניח לא היה משלים עם זה בפשטות, שרוב העלייה כיום, הוויכוח האם זה 70% או 80% מהעלייה בשנת 2000-2001, משנות ה-2000 העלייה היא רובה לא יהודית. אם בשנת 2013 עלו לארץ כנדמה לי 15,000, לא יודע כמה, אז 70% מתוכם אינם יהודים, הם 4,000. הם זכאי חוק השבות, הם אחרים, זה לא כמות אדירה, הם עלו בסך הכל 10,000, לא עולים, אבל אם תהיה עלייה מצוקה מצרפת, או אם תהיה עליית מצוקה מארצות הברית, יהיה בכנפיה המון המון כמו מרוסיה, שאינם יהודים, הם יהיו 4,000, יהיו זכאי עלייה, המדינה תקלוט אותם, ואני בעד שתקלוט, אבל הם טעוני גיור או נשארים נוכרים, זה המצב. אני לא יכול פה לייפות אותו. וכאמור, איש לא שער שזה יהיה מרכיב המרכזי של עלייה לארץ, כי בעצם היהודים כבר נגמרו. חוץ מארצות הברית, אין יהודים רבים שמשתוקקים לעלות, פרט לחניכי בני עקיבא בעולם, כמה יש כאלה. אז חב"ד למשל, לא עוסקים בעלייה? לחלוטין לא. לא, 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 לא דוחפים לעלייה לארץ בכלל, אפילו די באידיאולוגיה. וזה המצב. ובכן, בשנות ה-90, שהיה עלייה גדולה מחבר העמים, שבאותו שנים באו, יש לי כמה דקות. נגמר הזמן, אז אני אסיים כבר, אני לא אדבר בכלל על קבלת מצוות ולא כל זה דיבר הרב דייחובסקי, מסכים איתו ברובי דבריו, לא בדיוק, אבל אני רק גומר את הסיפור. הסיפור שבא עלייה גדולה מחבר העמים, הרב בקשי דורון היה אחראי כנשיא בית הדין, בתי הדין הרגילים שעסקו עד אז בגיורים פה ושם, לא רצו לעסוק בזה, כי נושא הגיור נושא טעון במחלוקת. פשט שבוע, וישב יעקב בארץ מצרים, בארץ מגורי אביו, אומר רב נחמן, כאן בקטע ד' לכותי מוהר"ן, בארץ מגורי אביו, שגם הוא עסק בגיור כמו אביו. מגורי זה לשון גיורים, מגוירי אביו. גם יעקב עסק בגיורים, ולכן ביקש לשב בשלווה, אבל קפץ עליו רוגזו. מי שעוסק בגיורים לא יושב בשלווה, זה רב נחמן. אז מי שעוסק בגיורים אומר, לכן לא מקבלים במות המשיח, כי במות המשיח שלווה, אין גיורים. אז זו אמירה רעיונית, אפשר למשוך אותה לפובליציסטיקה, הגיורים תמיד הם לא בשלווה. ובכן, בשנות ה-90 היה העליות הגדולות, גם מאתיופיה, גם מחבר עמים. הרב בקשי דורון שאל מה עושים, ביקש ממני ללמוד את הנושא, אנחנו בקשר אישי מילדות, ואז הצענו שתקום מערכת עם דו-שלבית, מערכת אולפנים שמכשירה לגיור. היו קודם אולפנים בקיבוץ הדתי, מעטים, למתנדבים, אבל מערכת אולפנים ממלכתית, יש היום 100 אולפנים יותר, שהם בחינם על חשבון המדינה, לא נכנס לכל הנושא, שהיא מערכת שחייבים לעבור אותה, אי אפשר להגיע לבית דין לגיור, אלא רק דרך אולפן. רק כמסיים אולפן ושעומד בבחינות וכולי. יש איזשהו דרישות שם של משפחה מאמצת ושל בן הזוג שיהיה שותף וילדים בחינוך דתי והסתפחות לקהילה. זה התאמצות שאפשר לשחק אותה, אבל זה לא פשוט. ולאחר מכן בית הדין, שבית הדין הוא ברוח של באמת לבוא לקראת. וכאן אני אומר עכשיו בצדדים הפולמוסיים בדברים של הרב דחובסקי, בלי ספק אצלנו נקות, אני אומר את זה, אני הייתי מהמקימים ואחר כך הפכתי להיות דיין גיור, הייתי 5 שנים בראש המערכת, לאחר מכן 11 שנה דיין גיור, והיום יש לי גיורים פרטיים כמו הרב קרליץ בבני ברק, זה סיפור אחר. ובכן, קבלת המצוות זה המרכיב המרכזי. נכון שבחוגים דתיים רבניים ליברליים, שאני כאן מותח עליהם ביקורת במפורש, הם מנסים להוזיל את המושג קבלת המצוות עד כדי אמירות אקדמיות שזה המצאה של בעלי התוספות וכל מיני אמירות כאלה מחקריות שכבר נתלו בדעת הרמב״ם. הרמב״ם כותב ויקבל עול תורה, הוא לא מזכיר מצוות, מקום אחר הוא מזכיר, הרב דחובסקי רמז, זה לא ייתכן כי יש שולחן ערוך, כל החוקרים כקליפת השום, השולחן ערוך כתוב והוזכר פה, מופיע לפניכם לא יודע, בקטע ברמב״ם קטע י' א', וזה גם בשולחן ערוך, חייב לקבל מצוות לפני 3, נקודה. השאלה היא מה זה קבלת המצוות. אז ישנם רבנים שאני אומר בכוונה ליברליים, וכל חוק הגיור של אלעזר שטרן מכוון אליהם, ניתן להם את הבמה, אולי יפתחו פתחים המוניים. הם רוצים לטעון שהמושג קבלת המצוות זה לא התחייבות, אלא אני מסכים שעם ישראל קיבל מצוות. לא שאני מקבל על עצמי, אני מסכים, אני לא יכול לפרש אותם, כי אני לא מסכים, אבל כיוונים כאלה. זאת אומרת, לאט לאט אני אשתדל לקיים מצוות. זאת אומרת, אפשר להטעין את המילים קבלת מצוות בלי למחוק אותם במשמעות הרבה יותר זולה. ואף אחד לא מוחק את זה. אין אף אחד. חלילה, לא הרב סתיו ולא הרב ריסקין ולא כל השמות שאתם שומעים אולי, שכביכול הם הליברלים והם רוצים פה להביא ככה המונים. הם חושבים שאם יתברר שהדרישות הן פחות, אז אני סובר שעובדתית זה לא נכון, חוץ מהלכתית זה לא נכון. לא יבואו, לא באים עד היום, לא יבואו. כמה באים? כל שנה מתגיירים 5,000, אני מעגל מספרים. מתוכם מחציתם עולי אתיופיה. תמחקו, נשאר 2,500. עולי אתיופיה זה כבר שנים כמחצית. מ-2,500, 800 בצבא. כבר שנים, 800, 820, 850, 780, 800 בצבא. מ-2,500 הורידו 800 בצבא, שזה כמו גיור אזרחי, אבל לצורך הפילוח, אז נשארנו עם 1,700. ה-1,700 האלה, 1,000 מחבר העמים, דוברי רוסית, ו-700 מכל העולם. סדר גודל עגול. כלומר, בסך הכל נתגרים מארצות דוברי רוסית, 1,000 בשנה, מתוך 300,000. זה בוודאי לא מדביק את הילודה. לא מדביק את הילודה. אולי יש אחד מחבריי, הרב דוד בס, טוען בכל מיני יוטות ומופתים סטטיסטיים שזה מדביק את הילודה האנשית, שהרכפת לנו העיקר הילודה של בנות, לא של בנים. טוב, נעזוב את הסטטיסטיקה. אנחנו מדברים על קבלת מצוות, זה דבר שחשוב בחייו, הכל מכוון למושג קבלת מצוות. אכן, יש לנו כמה רשתות ביטחוניים שהרב דרחובסקי רמז עליהם, אני אומר אותם על בית ג' וזה אני מסיים. א', יש, אני אומר, זה הסודות של בית הדין, של האמירות של הרב אחיעזר, של בעל אחיעזר, הרב חיים עוזר גוז'ינסקי. הוא הזכיר את הרב הופמן, בעל... נו, מלמד אותו, כן. אז, אבל בכל אופן, אחיעזר זה נחשב יותר, הוא כותב במפורש, והוא לא אמר את המילת המפתח, הוא כותב שאם זה לתאבון, זה לא פגם בקבלת המצוות. כלומר, אם הוא לא מכריז, אבל אם אנחנו יודעים שיעבור לתאבון, זה לא פגם בחג המצוות. זאת אומרת, כך, אם יבוא לבית הדין מישהו ונשאל אותו, אתה מאשן כרוני, אנחנו רואים שאתה מאשן כל הזמן, האם אתה בשבת מסוגל לא לאשן? אז אם הוא יגיד, אני גם מאשן בשבת, אני לא יכול, אני מחור, אז לא יקבלו אותו. לא יקבלו אותו בוודאות, משום שכתוב מפורש בהלכה, גרש אמר, על מנת שלא לקבל דבר אחד, הם מקבלים. על דיאבד, הבית יצחק דן מה יהיה בדיאבד, אבל אין מקבלים. שום בדין לא יקבל עם גר שיחריז. אבל כל בדין נורמלי לא ישאל. לא ישאל את השאלה הזאת אם הוא יודע, כמרת, עכשיו נגיד שלא שאלו, ונגיד שהוא אחר כך אמר בעצמו, לא בבית הדין, לעצמו הוא אמר לשליבתו, אני לא יכול להתאפק. אומר אחי עזר, זה לא פגם בגירות, זה לא קרם, הוא מקבל מצוות, הוא אומר, אני, מה לעשות, אני לא לאחיס, אני מקבל. מאידך, אם הוא אומר שאני לא מקבל, אפילו שהוא לא יעבור, נגיד, אני לא מוכן לקבל איסור שעטנז. איסור שעטנז זה דבר, סתם לקוח מעולמות, אני יודע מה, דמיוניים, אני לא לובש שעטנז, אין לי עניין לבוא שעטנז, אני לא מקבל את האיסור הזה. אז לא יקבלו אותו. כי הוא לא מקבל, אבל לא עניין, זה לא בהגדרה של התחייבות. זה רשת ביטחון מסוימת, היא רשת ביטחון שנייה, זה היא קשורה לאותו דבר. וזה בעצם, הרב דרחובסקי לא חידד את זה. יש מחלוקת באחרונים, שהיא לדעתי לב כל הדיון, שלא דנים בו, כי לא רוצים לדון. האם דברים שבלב אב דברים בנושא גיור או לא? בעל הבית יצחק טוען, כן, דברים שבלב אב דברים, משום שרחמנא ליבא בהם. אם אנחנו אומרים דברים שבלב אינם דברים, זה בדיני ממונות או בקידושי אישה, שבאדם אומר משהו בפיו, בעניין חוזי, הסכמי, לא יכול להגיד בלב חשבתי אחרת, אלא אם כן אנן סעדה, והוא דנא דמוכח, שזה בפיו ובלב כל אדם. אבל אם זה לא מוכח, וכאן חלק מהעניין לומר, תשובות של הרב פיינשטיין יש, שאם אין לנו אנן סעדה, אז אנחנו צריכים לקבל מה שהגיורת אומרת, אם אין אנן סעדה. ורב שרמן אומר, יש אנן סעדה. כולם פה חילוניים, יש אנן סעדה שהכל לא מתחיל. אז הוא מדבר לא על ביטול גיור, הוא מדבר על עקירה מלכתחילה. אנן סעדה שזה לא. אז הוא לא צודק. לא צודק בעובדות, כי הוא לא היה בבית הדין. הזמנתי אותו, הוא לא רצה לבוא. הזמנתי אותו, הזמנתי לאחרים, הוא לא רצה לבוא. עיתונאים באו. הוא לא בא. אז רואים שם שזה לא, אין אנן סעדה. אם יש אנן סעדה, אנחנו לא מקבלים. אנן סעדה סטטיסטי, זה שאחר כך רבים, נקרא לזה לא שומרים, אני מודה ב-50%, מודה במחצה, אולי יותר, לא יודע, שהם לא בדיוק שומרים, אולי הם מסורתיים ברמה גבוהה, אני חושב, לא נבדק, לא בודקים. אבל בשעת מעשה, דברים, בעל הבית יצחק אומר, דברים שבעל לבב דברים. הרב קוק, שהרב דרחובסקי ציטט אותו, אומר שהעיקר הוא הלב, ואם הלב הוא לא אמיתי, אז זה לא חלה גיור. זה אמירה מאוד מאוד דרמטית, כי יש לה צד שני למטבע, שהרב דרחובסקי לא חשב עליה, אמרתי לו שישאר היה שומע. אם הגר בעצמו בא אחרי שנים, הוא אומר, אני יודע, לב יודע מרת נפשו, אני יודע שאני לא התכוונתי. ואני רוצה גיור מחדש, עכשיו התחזקתי. בשנה הראשונה שהייתי בראש מנהל הגיור, באה אלינו בחורה לבושה כמו אברכית, עם כיסוי ראש, בעלה אברך, לומד, אני לא יודע אם באש התורה או באור שמח, כל פה בסביבה, ומרוסיה, וקריסה בין שיניה, והיא אומרת, אני התגיירתי לפני שנתיים בבית הדין הפרטי, אני לא יודע, של הרב דרוקמן, שהיה עוד מימי הרב גורן, ואני לא סיפרתי על קיומו של הבחור, והוא היה כבר בחיי כבר אז, ואני לא הייתי מספיק אמיתית, אז עכשיו התחזקתי, ואני רוצה גיור מחדש, כי אני הולכת ללדת, ואני רוצה להיות בטוחה שהילד יהיה יהודי או הילדה. ואנחנו אמרנו, אין דבר כזה. אין לפתוח דברים כאלה, הרפאי שלי יש לו תשובה על כך, שגם המגיורת אומרת שהיא לא כמנה בליבה, אומרים לה שהיא לא נאמנת. אחרת, אין לדבר סוף. נפתח את העניינים, כל אחד יבוא ויגיד, אחד תלפן אליי מישהו פעם מנוער הגברות, ואמר, אני נולדתי כבר לפני שנים, אמא שלי התגרה בשנות ה-50 בחיפה, בבית הדין הרבני בחיפה, והיא לא הייתה חקר דתית, שאני זוכר אותה לא דתית. אני לא בטוח שאני יהודי, אני רוצה להתגייר. אין דבר כזה. יש מקרים שלחצו, לחצו, לחצו, אז עשינו גיור ככה להפיס דעתו. אבל אם נתחיל לפתוח את העניין, אם נגיד שדברים שבלב הם העיקר, אז לא נצא מהכיוון ההפוך, שהרבה מתגיירים מתחזקים, ואז הוא רוצה שוב פעם להתגייר. ואז הוא מקרין על ה, על ה, על ה, נניח, הוא אומר, האמא לא התגיירה, אז הוא התגייר מחדש. היה לנו מקרה כזה, מישהו בא מחול, ורב ליכטנשטיין אמר לו, תלך להתגייר עוד פעם. אבל אז הוא מוציא לאז על אחותו, שהיא לא דתית ויש לה ילדים. ואז כל ילדיה גם כן לא בקיצור, והיה בעיה על הגיור של האמא, בחול. האמא התגיירה בחול לפני שנולדו כולם, לפני חתונתה. הוא חושב שלא הייתה רצינית. בקיצור, אי אפשר, אם הולכים על... עכשיו אני מסכים, מי שיטען דברים שבלב אב דברים בגיור, אפשר לסגור את כל מערכת הגיור. לתפילתי לדורותיו. כאן בא לעזרתנו האדמו"ר מקלויזנבורג, כפי שהוא אמר, שהוא אומר, ממעמד הר סיני יש לנו ראיה, והוא אומר דברים ברורים, הוא אומר את זה לנושא הגיור. אני מקריא את דבריו, בזה אני מסיים, בדברי יציב. ומהמדרש הזה יש שישראל כבר במעמד הר סיני בליבם כזבו לו. במדרש יש סייתה שמקרה גירות בחיי גוונה שקבלה טליה בפה איך שאין המעשה סותר בעת הקבלה. אז כאן מציינו בזה אווירה פינתית כזאת, שרק אנחנו מסתכלים על אותו נקודת זמן, אבל בעצם הרוח הכללית היא שאנחנו רואים כנות בדברים, ויש אחר כך חלות ירידות. הבעיה העיקרית היא שלא מספיק באים, כי אין להם מספיק אינטרס. האינטרס הוא רק יהודי, חברתי, דתי, אין כאן אינטרס כספי או אינטרס של חוק השבות, ורוח ממרום רק יכולה לעשות כאן איזה מהפך דרמטי שיזרמו 100,000 אם לא, אנחנו חייבים להתרגל למצב שיש לנו מיעוט נוכרי שהוא נאמן והוא ציוני והוא סוציולוגית הם נחשבים פה בחברה היהודית, הם אינם יהודים. טוב, אורה ושמחה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.